פתאום תפסתי, בעיקר אחרי המוות של עוז וכנז, שכולם הלכו. כולם נמוגים, וזהו. נשארתי אחרון. כתבתה של שני ליטמן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. בבניין שבו מתגורר המשורר מאיר ויזלטיר ברחוב מזה בתל אביב, הכניסה לדירות עוברת דרך דלתות ברזל עם אשנב מסורג, כמו בכלא. פעם היו כאן מנסרות יעלומים ומלטשות, ודלתות הברזל יפתחו את הסחורה היקרה. עם השנים אנשי היעלומים נדדו מכאן. לפני קצת יותר מ-32 שנה עבר לכאן ויזלטיר והפך חלל כפול של מלטשה ומנסרה למרחב מגורים אחד שבמרכזו עובר מסדרון. כאן, בין ערימות ספרים, ציורים ופסלים שקיבל במשך השנים מידידיו האומנים, הוא מנסר ומלטש שירים. בשנה האחרונה, שנת הקורונה, כתב יותר מאשר בשנה רגילה. אולי מפני שהמגפה ועניינים רפואיים שונים שמגבילים אותו הפכו אותו ליושב בית יותר מתמיד, ואולי מפני שהוא מקווה להפסיק לדחות את הקץ ולהוציא ספר חדש. עד לפני כמה שנים אפשר היה לפגוש את ויזלטיר ברחבי העיר בשעות הקטנות של הלילה, יחד עם חברתו הטובה המתרגמת ימפה בולסלבסקי. חזותו החיצונית המרשימה, קומה גבוהה ורעמת שיער לבן בוהק, והעובדה שהפך לדמות במיתולוגיה של התרבות הישראלית, שיוו לו הילה בין הבליינים. אלא שבשנים האחרונות, מאז שבולסלבסקי מתה ב-2015, כמעט שלא רואים אותו. כמה חברים שסיפרתי להם על הרעיון הזה התפלו לשמוע שהוא, ובכן, עדיין. ובכל זאת, כמה ימים לפני יום הולדתו ה-80, הוא פותח את דלת הברזל של דירתו בתנופה, והקריזמה הצינית שלו מלאת חיים. אין סימן לכך שרק לפני כמה ימים הוא השתחרר מאשפוז של 10 ימים בבית החולים בגלל זיהום ברגלו. שפכו לתוכי דלעים של אנטיביוטיקה, הוא אומר. זה עשה ממני סמרטוט מוחלט. הבעיות ברגל הפכו את השיטוטים בעיר נדירים עוד יותר. חיי הלילה לא חסרים לך? חסרים לי הרבה דברים, אבל זה לא חסר לי. תראי, הגיל הזה, 80, זה לא חגיגה. קשה לחגוג אותו בצורה הזאת של לצאת בלילות. להיות בן 40 זה יותר טוב. אם כי כשעמדתי להיות בן 40, אז בתוך שבועיים את האימא שלי ומת אחד החברים הכי טובים שלי, הצייר הנרי שלזניאק. כך ש-40 לא חגגתי, וגם עכשיו אני לא חוגג. ועדיין, מורפים עליו כיבודים לרגל התאריך העגול, בעוד הוא מקפיד לשמור פסון. לכאורה, אין בו קמצות של רגשנות, גם לא כשהוא מדבר על אנשים קרובים שמתו או התרחקו, ועל עולם שכבר איננו. אך מה שלא ניכר בדבריו, ניכר בגוף. בשתי שיחותינו נתקף סחרחורת ברגע מסוים, והרעיון המשיך כשהוא שוכב במיטתו. לפעמים אני שרוי במחיצת שיריי. אחדים מהם. הם עוברים על פניי בלילה. לזכותם עליי לומר שאני אז שלו. טוב לי על הלב, אני מאחל להם אהבה. ילדותו התאפיינה בנדודים, וגם בבגרותו דילג בין ארצות, מערכות יחסים ודירות. בנעוריו הרבה לצייר, והיו מי שחשבו שיהיה אומן. לבסוף פנה לשירים. אולי גם כשבחר בשירה, לא בחר במשוררים. כשהייתי צעיר לא אהבתי משוררים בקרבתי, חוץ מיונה וולך ויאיר הורוויץ. הייתי יושב עם המשוררים לנתח את המוספים הספרותיים, אבל לא פיתחתי איתם חברות קרובה. גם לא עם סופרים. אני אהבתי ציירים ושחקנים. רוב החברים הקרובים שלי בתקופה ההיא היו ציירים. הוא עצמו ידע מגיל צעיר מאוד שיעסוק במילים. בגיל 9 החלטתי שאני רוצה להיות סופר, אבל זה היה סוד ביני וביני. כששאלו אותי מה אני רוצה להיות כשיהיה גדול, שיקרתי. אמרתי דברים אחרים. למה? כי הגעתי למסקנה שהמבוגרים הם אנשים טובים, אבל הם לא מבינים מה אני רוצה או מה אני צריך. כששאלו אותי מה אני רוצה להיות כשיהיה גדול, הייתי עונה ארכיטקט, והם היו שמחים. הוא נולד במוסקבה ב-8 במרץ 1941, יום האישה הבינלאומי. אמא שלי, שהייתה אתאיסטית ופמיניסטית במובנים רבים, הייתה מאוד גאה בזה שנולדתי בתאריך הזה, הוא אומר שוב ושוב. אביו שרת בשנים ההן בצבא האדום, ואילו שאר בני המשפחה פונו מהבירה בשל החשש מפלישה גרמנית. גדלתי בתנאים בלתי אפשריים, הוא אומר, ואפשר להסתכל על זה בצורה מאוד קודרת. כשהמשפחה ברחה ממוסקבה, ויזלטיר היה תינוק. הוא מספר שהחלב של אמו יבש בגלל המתח, ולא היה לה במה להאכיל אותו. במשך כמה ימים רק מצצתי סמרטוט רטוב, עד שהגענו לכפר שהיה בו חלב. כמעט מתתי. חצי שנה אחר כך נפל אביו במלחמה. כשהיה בן 4, גם אמו נלקחה ממנו. היא נתפסה סוחרת במוצרי מזון ללא היתר, הואשמה על ידי המשטר הקומוניסטי בפשע כלכלי, ונידונה ל6 שנות מאסר. את מקומה של האם תפסה אחותו הבכורה בתיה, שהייתה גדולה ממנו ב-16 שנה. עם תום המלחמה, החליטו האחות ובעלה הטרי לברוח מברית המועצות לפולין, ומשם לגרמניה. ויזלטיר היה אז בן 5.5, והאם הייתה עדיין בכלא. נסעתי עם אחותי וגיסי, ובגבול הייתה תקלה ונאלצנו להתחבא בתוך איזה סבך למשך 48 שעות. לא התכוננו לזה, אז נגמר האוכל ונגמרו המים. היו שם נשים וילדים שנכנסו להיסטריה וסתמו להם את הפה עם סמרטוטים כדי שלא יצריכו. ואז גיסי שאל אותי בלחש, אתה לא רעב וצמא? אמרתי לו, מה יש לי להיות רעב וצמא? אין פה אוכל ומים. אחר כך במשך שנים זה היה אות ההצטיינות שלי במשפחה. כל פעם שהייתי עושה משהו רע, גיסי היה אומר, טוב, אבל את זוכרת מה הוא אמר שם במסעית? עקרון המציאות היה מאוד חזק אצלך. כן, אפשר לתאר את הילדות שלי בתור דבר מלא מכות, אבל לא הרגשתי ככה כילד. רוב הזמן לא הרגשתי רע. הרגשתי שגיסי ואחותי אוהבים אותי. גם בכל מקום אחר כך הייתי כוכב הכיתה. בקיבוץ רמת השופט, כשאלינו מחזה, כל הקיבוץ רקד סביבי. לא חשת פחד? בכל זאת, היית ילד קטן בזמן מלחמה, ואימא איננה. מגיל צעיר מאוד אני לא כל כך מפחד. כשהייתי צעיר, טבעתי סיסמה שהפחד הוא מדריך גרוע. אני נזהר לפעמים מכל מיני דברים, אבל אני לא מפחד. שירה עברית נכבדה, אל תשגי באשליות. את לא המוסרית כמו שנדמה לך. את יש לך פשוט מוסר ירוד. הפני לעצמך כמה שאלות לא מנחות, ותקבלי תשובות מגוחכות. ב-1949 עלה עם אחותו לישראל, וכעבור 7 שנים הצטרפה גם האם, כשהיה בן 15. הוא לא ראה אותה 11 שנה, הוא מספר שחש כלפי הזרות, אך היא התעקשה לחזור לתפקידה הטבעי, ולקחה את ויזלטיר הנער לגור איתה בשכונת מונטיפיורי בתל אביב. הלכתי איתה די ברצון, כי חשתי שהיא תאפשר לי חירות מוחלטת, בגלל רגשי האשמה על כך שהיא לא גידלה אותי. ובאמת מצאנו לשון משותפת, כי היינו דומים במזג. פנטזיית החופש שלך התממשה? כן. אמי נתנה לי את מלוא החופש האפשרי. לו היו לי דחפים להיות עבריין, זה היה רע מאוד, כי אמא שלי הייתה מאפשרת גם את זה. השאיפה להיות משורר התגבשה בתיכון בזכות המורה שלו לאנגלית, דוקטור אהרונסון. עד גיל 15 קראתי המון פרוזה, בערך ספר ליום, אבל לא שירה. אהרונסון למד באוקספורד ובעצמו כתב שירים. הוא היה מורה נפלא. בשבת הוא היה מזמין את התלמידים המצטיינים אליו הביתה לשמוע שירה אנגלית ומחזות של שייקספיר. בדירתו של אהרונסון התוודה ויזלטיר לשירה האנגלית והאמריקאית המודרנית, כשנחשף ל-T.S. אליוט, ויליאם בטלר, יייטס ועזרה פאונד. אהרונסון הפך גם למשענת בעצרה. גם אחרי בית הספר המשכתי להיות איתו בקשר. כשהייתי בן 18, הכנסתי מישהי להיריון והייתי צריך כסף להפלה, ואהרונסון נתן לי. אפילו לאימא שלי לא סיפרתי. שנתיים חלפו מאז גילה את היצירה האנגלו-אמריקאית, עד שהבין שהשירה היא העיקר מבחינתו. מהבחירה הזאת נגזרו מסקנות נוספות. ברגע שהחלטתי שאני הולך על שירה, החלטתי שגם אין מה לצפות מאנשים שיבינו מה משורר צריך. הם לא ייתנו את זה ולכן לא צריך לשתף אותם. תעשה מה שאתה חושב שנכון, זה החופש. אין לי מי שידריך אותי, אז אני צריך לפעול לבד. ויזלטיר לא התכוון להיות עוד משורר. הייתה לו תוכנית שאפתנית, לשנות את פני השירה הישראלית. המשוררים שאהב, האנגלים והאמריקאים, לא היו מוכרים כמעט בישראל באותה התקופה. מרבית השירה העברית אז נכתבה בהשפעה רוסית חזקה. אלתרמן, שלונסקי, לאה גולדברג, הם כולם היו משוררים רוסים בעברית. עד 1950, הפרופורציה של התרגום מרוסית לעברית, לעומת הקלסיקונים האנגלוסקסים של המאה ה-20, אינה מתקבלת על הדעת. המודרניזם לא היה קיים פה. היו אז כמה משוררים שבוודאי התכוונו בעצמם לשנות את פני השירה, בהם יהודה עמיחי, נתן זך, דוד אבידן, דן פגיס ודליה רביקוביץ', אך בעיני ויזלטיר, המודרניזם שלהם היה שמרני. למשל, הם נורא נזהרו והתבשו לכתוב על סקס. יש סקס אצל עמיחי מוקדם, אבל זה סקס חמקמק. אין שם קפיצה אמיתית לתוך הנושא הזה. וגם הם התרחקו מחומרים פוליטיים בשירים. הם נזהרו לא לגעת בזה. הטענה הרווחת היא שהיה שם מעבר מתפיסה קולקטיבית לתפיסת האינדיבידואל במרכז. בסדר, אבל גם האינדיבידואל הוא חיה פוליטית. והשירה שלך הייתה מההתחלה פוליטית? לא. עד מלחמת ששת הימים היו לי מעט שירים פוליטיים, אבל אני לא תפסתי את עצמי כמשורר פוליטי, אלא כמשורר אומניבורי, אוכל קול. רציתי לייצר שירה שיכולה לגעת בכל דבר, גם בפוליטי וגם במיניות. המיניות בספרות העברית, גם בפרוזה וגם בשירה, עצבנה אותי. כי היא הייתה מין מיניות בישנית כזאת. תראי, אני אף פעם לא חשבתי שאני רוצה להיות משורר. זה לא העניין. מה שעניין אותי היה לשנות את הספרות. כיוונת גבוה. כיוון שאני התחברתי לשירה דרך המשוררים שהזכרתי קודם, ורק אחרי זה קראתי את המשוררים הישראלים שקדמו לי בכמה שנים, כמו זך ועמיחי ואבידן ורביקוביץ', אני לא התהלכתי בפוזה של אני יודע יותר טוב, והמשוררים האלה קיבלו אותי מהר מאוד, חוץ מעמיחי. הוא לא סבל אותי ואני לא סבלתי אותו. למה? לעמיחי הייתה סוג של אהבה עצמית שאני לא אוהב. אני לא נגד אהבה עצמית ככלל. לאבידן למשל הייתה אהבה עצמית עד כדי גיחוך, אבל היה בזה חוש הומור. הוא היה אדם יותר חופשי. עמיחי היה בו משהו כזה שלא אהבתי. אני לא מזלזל בו, הוא משורר טוב בסופו של דבר, אבל עם תכונות שאני לא סובל. אגב, מה היו יחסיך עם עמוס עוז? מה, בגלל מה שהבת שלו כתבה? אף פעם לא נפגשנו בארבע עיניים. לא היה לי אף פעם רצון להתיידד איתו. הפעם הראשונה שנתקלתי פה הייתה באוניברסיטה. הוא היה מגיע יחד עם יוסי שריד לשיעור של פרופסור רוטנשטרייך, והם תמיד היו יושבים בשורה הראשונה. 20 הדקות האחרונות של השיעור הוקדשו לשאלות. הראשונים שקפצו תמיד עם שאלה היו טווידילי דם וטווידילי די, עמוס עוז ויוסי שריד. היו להם הרבה שאלות ובקושי נתנו למישהו אחר לשאול. בהמשך התיידדתי עם יהושע כנז, שהיה חבר של עוז והריץ אותו. אי אפשר היה לומר מילה רעה על עוז ליד כנז. ומה אתה חושב על מה שהבת שלו כתבה? אני לא יכול לחשוב על זה שום דבר. אני יכול לדחוב את הפיל לתוך משפחה? אני לא רוצה לשפוט אף אחד. בלי קשר למקרה הזה, אני יכול להגיד שאני חש אי נוחות מאנשים בני 50-60 שמאשימים את ההורים בכל מה שרע להם בחיים, כי גם אם היו להם הורים גרועים, אז במשך כמה עשרות שנים אתה כבר אחראי לעצמך. מצד שני, אני אף פעם לא סבלתי מאלימות מצד המבוגרים במשפחה. ציפור שסועה חיה, בכן ציפורים שסועות, אבל היא ציפור שסועה יותר, והן ציפורים מסתייעות. על ויזלטיר לא נעשה עדיין סרט, וגם הביוגרפיה שלו לא נכתבה, אך הוא הוזכר בשלל הזדמנויות שבהן סופר סיפורה של המשוררת יונה וולך, באמצעים שמערבים תמיד מציאות, בדיון וסנסציה. ויזלטיר תואר כזכר אלפא שהתבלט בחבורת המשוררים הצעירה וכאחד ממאהביה של וולך. כך למשל, בספרו הביוגרפי של יגאל סרנה על וולך, או בסרט יונה של ניר ברגמן. בסרטו של ברגמן ישנה דמות של משורר צעיר שבבירור מתייחסת לויזלטיר, רק שלא קוראים לה מאיר, אלא עמוס. ויזלטיר פשוט אסר ליוצרים להשתמש בשמו. שלחו לי את התסריט כי רצו שיעזור להם. בתסריט קראו לי מאיר. קראתי וראיתי שהדיאלוגים אידיוטים ולא דומים לשום דיאלוגים שהיו בין יונה, יאיר וביני, או בכלל בין אנשים צעירים שיהיו משוררים אמיתיים. אלה מהסרט אולי רוצים להיות משוררים, אבל הם לא יהיו משוררים. הם גם עשו מאחד מאיתנו, יאיר או אני, משקף אופר. אני מעולם לא הייתי זקוק למשקפי ראייה, וגם יאיר לא היה זקוק למשקפיים. מה פתאום עשו מאיתנו משקף אופר? גם על הספר של סרנה שיצא ב-1993 והיה גורם משמעותי בהפיכתה של וולך לגיבורה תרבות מקומית, לויזלטיר אין הרבה דברים טובים לומר. עיתונאי מראיין מישהו, הוא יכול לפרסם את גרסתו ולמחרת מקסימום יפרסם גרסה אחרת. ביוגרף צריך לאמת את מה שהוא כותב. אדם צריך להיות מודע לכך שבין אנשי הספרות והאומנות יש הרבה מיתומנים, אלה אנשים שהעובדות לא מעניינות אותם כל כך. הפרט הקיצוני ביותר מבחינתו הוא שאלת הקרדיט על גילויה של וולך. בספר וגם ברעיונות אחרים, סיפר העורך גבריאל מוקד שזיהה מיד את כישרונה של וולך ופרסם את שיריה בכתב העת הספרותי עכשיו, ב-1964. ויזלטיר טוען שזה שקר. מוקד הוא מתומן מוחלט, הוא שקרן לא פחות מנתניהו. כשיונה הופיע בהתחלה, מוקד ביטל אותה לחלוטין ולא רצה להדפיס אותה, בניגוד למה שהוא אומר היום. הוא לא רצה להדפיס את יונה כי דוד אבידן אמר לו שהיא סתם קשקשנית, ומוקד היה עושה מה שאבידן אומר. יאיר ואני עשינו לו את המוות שידפיס את יונה, צעקנו עליו, ורק אז הוא הסכים. מוקד אומר בתגובה כי ויזלטיר הוא לא רק אדם לא נעים באופן אישי, אלא גם מסלף עובדות היסטוריות. איך הוא יכול להיות כפוי טובה עד כדי כך כלפי האדם שקידם אותו? הרי אני הוצאתי את ספרו הראשון של המנוול הקטן הזה. הוא מעולם לא סלח לי שאני מחשיב את יונה כמשוררת יותר טובה ממנו. אני התפסתי את יונה הרבה קודם, במדור פנים חדשות. אני חושב שמשהו השתבש אצל מאיר. הוא תמיד היה נורא מאוהב בעצמו. באהבה עצמית אין גבול. אז קשה היה לומר לו אפילו על שיר אחד שהוא פחות טוב. הוא לא סבל שום ביקורת אף פעם. וולך והורוויץ הלכו לעולמם בשנות ה-80, אך ויזלטיר עדיין מונה אותם ברשימת חבריו הקרובים לצד אחרים שעדיין חיים, אך הקשר עמם מתרופף או נותק. ביסודי אני אוהב אנשים, למרות שאני גם מתאהב אנשים. משני הצדדים יש לי אוצר גדול של שמות. יונה ואני נעשינו אחים, כמו שהיא אומרת ברעיון שלה אצל לילית ישורון. היה לנו גם עניין מיני קצר, אבל זה לא היה חשוב. יונה הייתה חופשית בתחום הזה עוד הרבה יותר ממני. אני הייתי חופשי בתיאוריה, אבל יונה הייתה מאוד פעלתנית. אז זה שאנחנו שכבנו בידי פעם, זה לא ביג דיל. בשנים הראשונות להיכרות שלנו הצטרף גם יאיר, ונעשינו ידידים מאוד קרובים. עשינו שלישיית משוררים. הקרבה בין וולך לויזלטיר אומנם הייתה גדולה, אך בעשור האחרון לחייה שרר ביניהם נתק. ויזלטיר מאשים בכך את הטיפולים שעברה וולך ב-LSD, כששעתה בבית החולים הפסיכיאטרי טלביה. היה שם דוקטור שהחליט שצריך לטפל בה באמצעות ניסויים ב-LSD. זה היה נהוג אז באמריקה. בעיניי זה היה פשע נתעב. יונה הייתה בן אדם לא רגיל. היה לה משבר, בסדר, צריך היה לעזור לה. אבל לשפוך לתוכה חומרים כימיים? לדעתי זו הייתה טעות איומה, כי היא מעולם לא חזרה לעצמה ממש. שנים אחר כך, כששוב היא נכנסה למשברים, היו לה פרנויות. היא הלכה לכל מיני עורכים ספרותיים ואמרה להם שמשוררים אחרים גונבים לשורות. ומאיר, הוא גונב לה מהראש לפני שהיא מספיקה לכתוב. וולך מתה מסרטן בגיל 41. הורוויץ מת ממחלת לב 3 שנים אחר כך, בגיל 47. איך הרגשה להיות האחרון שנשאר? תראי, אני האחרון שנשאר לא רק משלושתם, כולם מתו. כל הגל הגדול של השירה העברית החדשה שהתחיל בשנות ה-50 והתפתח בשנות ה-60 וה-70, כל השמות שיצרו את השירה הזאת, הם אינם. ראשונה נפלה יונה דווקא. היא נהגה כל כך בטיפשות שלא טיפלה במחלה שלה בזמן, היא יכלה לחיות עד היום. שוב, יש לי סחרחורת, זה משפיע עליי חזק מדי. מה, היזכרות? כנראה. אני לא יודע, זה לא בא עם תווית. פתאום יש לי סחרחורת. זה לא נעים לי להיזכר במוות שלהם. אתה דווקא לא נשמע נסער. נכון, זה על כורחי כאילו, זה מאחורי הקלעים. תזכירי לי איפה עמדנו? שאלתי איך הרגשה להיות האחרון שנשאר. זה משונה. פתאום תפסתי לאחרונה, בעיקר כשמת עמוס עוז ושכנז קיבל אלצהיימר, שכולם הלכו, שעוד מעט לא נשאר אף אחד. כולם נמוגים. זהו. אתה נשארת היחידי לשאת את הזיכרון של כולם. כל האנשים האלה הרגישו שהם חלק מדבר אחד. הרגשנו שאנחנו שותפים למפעל, גם אם אנחנו ברוגז אחד עם השני. לרוב האנשים האלה היה חשוב מאוד מה האחרים עושים. היו אז 12 מוספים ספרותיים, ובימי שישי ישבנו יחד, מוקד היה מגיע עם כל המוספים, והיינו מתחילים להעביר אותם יד ליד ומדברים שעות. היו שם אהבות חזקות לתוצרת, לשירים, והייתה ביקורת, הייתה מחשבה כל הזמן. בגלל שהיינו כאילו שותפים למפעל, הסתכלנו אם השני לא מקלקל משהו. זה כמו שעם קום המדינה בנו את צהל. אנחנו במודע בנינו את השירה החדשה שהייתה צריכה להחליף את השירה הקודמת. אני דומה לעכבר. אני חי בהרים וחוסס עשבים, ואשתי ממליטה 5 גורים, פעמיים בשנה. עכשיו אני יודע, אין מפלט. זרע למוס, למוס כך נקלט. רק פעם בשנים רבות, הים את כל כבדת ביתי יפלוט. אחד השירים המוקדמים שויזלטיר אוהב במיוחד הוא למוס למוס, שמו המדעי של המחרסם המוכר, קלמינג. זהו שיר סימבוליסטי שלדבריו מדבר על הניסויים הראשונים שלו לפסיכולוגית ורדה רזיאל ז'קונט. לא התכוונתי להתחתן, ובנוסף, כמה ימים אחרי החתונה התגלה שאשתי בהיריון. היינו שני ילדים, בני 21, נשואים, ופתאום היא בחודש השביעי להיריון. וזה קטסטרופה. אז השיר נכתב על הרקע הזה. הקטסטרופה נגמרה ביום אחד כשנולדה הילדה. כשהיא נולדה אני הסתובבתי בפנים ב-180 מעלות. התאהבתי בה מיד. ומה היה לפני שהיא נולדה? לפני זה חשבתי שקרה לי אסון. אני הייתי סטודנט בירושלים. לא היה לי גרוש על הנשמה. בפברואר 62 ירד שלג כבד בירושלים, אבל היום הרמאי התחיל עם שמש זורחת. לבשתי סוודר קליל והלכתי לאוניברסיטה ברגל. כשנגמרו הלימודים ירד כבר שלג כבד על כל ירושלים. ורדה ואני כבר הכרנו כמה חודשים ולקחנו אוטובוס אליה לדירה ברחביה. נשארתי שם כל סוף השבוע. היה קר בדירה, אז בילינו 3 ימים מתחת לשמיכה. דיברנו כל הזמן וגם עשינו דברים שאינם דיבורים. ומתישהו היא שאלה אותי, היית מתחתן איתי? ואני הייתי במצב רוח כזה, אז אמרתי, למה לא? והיא לקחה את זה ברצינות וסיפרה להורים שלה. אני חיבבתי אותה, אבל לא היו לי מחשבות על נישואים. אני קראתי את אנדרי ז'יד שכתב, משפחות, אני שונא אתכן. אני בכלל לא האמנתי בנישואים, וגם לא בנאמנות מינית, וגם קיימתי את אי האמונה הזאת מדי פעם. ואנשים קיבלו את זה? בנות זוג מזדמנות זו לא חוכמה. אם אתה רוקד עם מישהי במסיבה בגיל 20 וגומרים את הערב אצלי או אצלה, היא לא מצפה לחברות נצח. המיניות לא נולדה בתל אביב בשנות ה-80, אבל אני לא הייתי כזה שמזיין כל מה שזז. המון בחורות שחיזרו אחריי, אני לא הלכתי עם זה. אבל לא חשבתי שנאמנות מינית היא נאמנות. אני תפסתי את זה שלהזדיין זה דבר טבעי של הגוף, שהגוף רוצה. ואם הוא כל כך רוצה, אז צריך לתת לו. אבל אנשים הסכימו איתך? זה דבר שיכול ליצור קונפליקטים. קונפליקטים יש תמיד. תראי, ב-1961 לא היה בארץ הרפס ולא איידס, ואז הגיעה הגלולה. אז גם לא היה חשש מהיריון. בהתחלה זה היה כאילו המשיח הגיע, יותר נכון המשיכה. ודווקא אז התחתנת. כן, האמת שאני בהחלט לא הייתי נאמן מינית. היינו נשואים 4 שנים ברוטו, מהחתונה עד הפרידה, ובתוך זה היו כמה חודשים שחיינו בנפרד. אהבתי להיות עם ורדה, מינית. זה לא שהיה לי רע בבית, ולא הייתי אובססיבי. היו גם חודשים שלמים שסקס לא עניין אותי, אבל כשעניין אותי, אז זה מה שהיה. וזה היה מקובל עליה? לא. כשזה נודע לפעם אחת, היה משבר. ההבדל בינינו היה שוורדה באמת אהבה אותי ושמחה שהתחתנו, ומבחינתי זה קרה בטעות. זה היה שונה מאוד מהניסויים השניים שלי עם אתי. כשהייתי עם אתי הפכתי אדיש לגמרי לחיזורים מצד אחרות למשך 4 שנים. וכשהפסקת להיות אדיש? אתי זו לא ורדה. היא הראתה שגם היא יודעת לעשות דברים. אני נאלצתי לקבל את זה כי לא חשבתי שיש לה פחות זכויות ממני. זה לא קל, אבל לא יכולתי להטיף למוסר. היינו יחד 11 שנה, זה די הרבה. בשבילך? כן, אבל גם בשביל אנשים אחרים. אני מאוד אוהבת אתי עד היום, אנחנו ביחסים טובים. אני דואג לה והיא דואגת לי. נפרדנו כי הבנתי בשלב מסוים שאני רוצה לחיות לבד. מה אני יכולה לעשות? שאלה. כמו כולנו, אחרי שעשתה את רוב הטעויות האפשריות. לפי ויזלטיר, תודעת החופש האישי והמיני שלו קשורה בתקופה שבה גדל. אלה היו ימים הרבה פחות פוריטנים, הוא מזכיר. הדור שלנו, שנולד במלחמה, חשב בבגרותו שמותר יותר, בכל מיני תחומים. הייתה הרגשה שעכשיו אפשר לדבר על הכל, על כל מה שלא דיברנו עליו קודם. סקס, מחשקים פסיכולוגיים. נוציא את הכל, נתלה הכל על החבלים לאור השמש. היום זה ההפך. היום מותר פחות. זה אסור להגיד, וזה מעליב את זה ואת ההוא. אני לא אוהב את זה. מה אתה חושב על תנועת מיטו? אני לא אוהב בכלל תנועות שמתארגנות. במשך 500 שנה נבנתה במערב תודעת האינדיבידואל, ובעשורים האחרונים יש נסיגה מהרעיון של האינדיבידואל. בישראל, או שאדם חרדי, או שהוא מזרחי, או שהוא אשכנזי, או שהוא בדואי, או שהוא ערבי. אני שונא את זה. אני כביכול רוסי, אבל תמיד הייתי אדם אוניברסלי. גם את השפה הרוסית שדיברתי היטב, מחצתי בכוח, רצחתי, כדי לפנות את המקום של שפת האם לעברית. פוליטיקת הזהויות היא האויב שלי. אני שונא אותה. ואתה רואה את מיטו כחלק מפוליטיקת הזהויות? בפוליטיקת הזהויות יש גם אמת. זה שבעולם הכביכול היפר-מודרני שלנו עדיין מתעללים בנשים, זה אמת. זה שעדיין מעמד האישה הוא שעורייתי, זה אמת. אני נגד זה. תחושת הבעלות של גברים על נשים מבחילה אותי. אז זה מסובך. כי חלק מהדברים האלה אני איתם, אבל כשזה נהפך למכונה שפולטת בעיקר סיסמאות ועמדות דוגמטיות, אז אני שונא את זה. את מיטו אני לא שונא, אבל אני לא מצטרף. מהדרך שבה תיארת קודם את הסירוב של מוקד לפרסם את וולך, עולה שאפילו היא, הנפש החופשייה האולטימטיבית לכאורה, נאלצה לחכות לגברים שיסכימו לפרסם אותה. זו לא דוגמה טובה, כי אין לזה שום קשר לזה שהיא הייתה אישה. זה היה בגלל שאבידן לא הבין שזו שירה חשובה. אני לא אומר שבמקרים אחרים אנשים לא התנסו על נשים בגלל שהן נשים. בוודאי שכן, אבל לא במקרה הזה. אני נגד דוגמטיזם. אבידן היה מוכן להמליץ על משוררות בחפץ לב, כשהוא חשב שאולי הוא גם יביא אותן למיטה. כשאתה מביט לאחור על השנים הפרועות ההן, אתה מוטרד מהאפשרות שגם עליך יציצו סיפורי מיטו? לא, זה לא מלחיץ אותי. אני תמיד הייתי בחור גבוה שאיכשהו נשים אהבו. הייתי מחוזר. אני הייתי צריך להיות פסיכי מוחלט כדי שיעשה משהו למישהי בכוח. הבעיה שלי הייתה שהייתי צריך להגיד לא, לשים גבול, כי יש גם נשים שמתנהלות בצורה בלתי מתקבלת על הדעת. הייתה פעם אישה שהכרתי היכרות שהתחיל ביותר, וביקשה לבוא אליי הביתה להתייעץ בעניין מסוים. בזמן שאני הכנתי תה, היא התפשטה ונשכבה על הספה, וסימנה לי שאתקרב אליה. אמרתי לה, לדבר הזה אין שום הקשר, אין לי מה לעשות עם זה. טלפנתי לחברה שלי ימפה שתבוא ותסדר את העניין הזה. נפגעת? לא נפגעתי, אבל הייתי נורא נבוך. בקיצור, אתה פטור מחשבון נפש בתחום הזה. יש המון דברים שאני מצטער עליהם, והייתי לא בסדר כלפי אנשים בכל מיני הזדמנויות, אבל לא בנושא הזה. רוב הדברים הלא נעימים שהייתי מעורב בהם, התעסקתי בהם, לא הזנחתי אותם. לכן גם לא הייתי אף פעם אצל פסיכולוג, אפילו לא 5 דקות. אין לי עזובה רגשית. לגבי בני תקופתו הוא בהחלט יכול להיזכר במקרים של יחס מבזה לנשים. ראיתי גברים מתייחסים לנשים בצורה שלא יכולתי לסבול, כמו דיבור מיני מיותר למלצרית או נגיעות מגילות. גם חברים טובים שלי. לא תמיד הערתי להם, אני לא כזה צדיק. התרבות האנושית היא פטריארכיה, והדבר הזה רחוק מלהיגמר. בהרבה מקומות הפטריארכיה עוד מתעקשת מאוד. רק אדם שעוצם עיניים ואוזניים יכול להכחיש את זה. שוב ושוב עולה בשיחה עניין החופש האישי. הקפדתי להיות עצמאי, אומר ויזלטיר, והוא לא מדבר רק על יחסיו עם נשים. כך למשל, כשהצטיין בספרות אנגלית ועמדה בפניו האפשרות לקבל מלגה ללימודים באוקספורד, אך הוא עדיף לנסוע ללונדון ולפריז. אם אתה מצליח מאוד ב-BA ואתה יכול מהר מאוד להיות דוקטור ופרופסור, אבל יש לך מחשבה משלך מה צריך להיות, ואתה נוסע סתם ללונדון עם $250, אז זה חופש. להיות כבול לצורך ולהתקדם כשתהיה לך קביעות, זה שיעבוד. לבחירה העיקשת בחופש היו כמובן מחירים, בעיקר כלכליים. ברוב שנותיי כאיש צעיר, היה לי חסרון כיס, ולפעמים הוא היה די חמור. כשהגעתי לפריז חייתי במשך חודשיים מבגט וחלב, זה מה שאכלתי רוב הזמן, אלא אם כן מישהו היה מזמין אותי לאכול על חשבונו. וכל זה שאתה כבר נשוי ואבא לילדה. כן, חצי שנה אחרי שנסעתי ללונדון ומצאתי דירה והתארגנתי, ורדה ונטליה הצטרפו אליי. זה היה מתוכנן. אבל הנסיעה לפריז חצי שנה אחרי שהן הגיעו ללונדון לא הייתה מתוכננת. נסעתי לפריז בלי תאריך שיבה, עם מעט מאוד כסף. אני חושבת שהייתה הבנה שאני אחזור אחרי חודש בערך, אבל בסוף נשארתי שם 5 חודשים. אשתי לא אהבה את זה שאני משתהה שם. ויזלטיר לא מתכחש לעובדה שלפעמים הסובבים אותו שילמו את מחיר החופש שלו, אבל גם לא חושב שזה יכול היה להיות אחרת. לא אמרתי שהייתי אדם ללא חסרונות, ותמיד ממתק לזולתו. אבל לי היה מאוד חשוב להישאר בפריז מבחינה אומנותית, ולא התחרטתי על זה. בתקופה הזאת ראיתי את כל האומנות שם, וככה הבנתי את היצירה של המאה ה-20. ההבנה הזאת הייתה חשובה לי, כי הייתה לי תפיסה כזאת, שזך ועמיחי ואחרים, הם עושים את השירה שכבר נעשתה, וצריך למצוא מה הדבר הבא. וזה מה שעשיתי, לדעתי הלא קובעת. בתוך כל פריצות הגבולות האלה, לא פחדת מבדידות? אף פעם לא הייתי בודד באמת. כמעט תמיד מצאתי מישהו או מישהי, ותמיד היה לי בראש מה לעשות. בגיל צעיר הגעתי למחשבה שלא שווה לחיות, אלא אם אתה חי בשביל מישהו או בשביל משהו. ואני חייתי בשביל משהו רוב ימי חיי. אני חייתי בשביל לבנות שירה שתראה לי נחוצה, ובזה תמיד היה מה לעשות עוד. זו מלאכה שלא נגמרת. השעמום די זר לי. בדידות ושעמום זה אותו דבר? אם מעניין לך, אז אתה לא חש בודד. אבל מצד שני, גם תמיד היו לי אנשים. אתה אומר שצריך לחיות בשביל מישהו או בשביל משהו. זו בחירה או שזה עניין של אישיות? אני לא יודע. אבל אי אפשר להגיד שחייתי בשביל מישהו אי פעם. זאת תהיה הגזמה פרועה. אבל כן חייתי בשביל משהו. רוב ימי חיי. גם ההורות שלו הושפעה מן הסתם מהבחירה לחיות עבור משהו ולא עבור מישהו. בתור הורה, אני חושב שהייתי good enough, אבל לא יותר מזה. יש לי שתי בנות ואת שתיהן מאוד אהבתי וניסיתי לעשות בשבילן דברים. הייתי אבא צעיר ולדעתי זה היה להן טוב, למרות שפעם עצרה אותי ברחוב משטרה כשהייתי עם נטליה. היא הייתה בכיתה א' ונראיתי צעיר מדי ועם שיער ארוך, והם חשבו שאני פדופיל שחטף ילדה. ביקשו תעודת זהות, רצו שיבוא לתחנה. יש דברים שאתה מתחרט עליהם? אין לי מנהג להתחרט על משהו ולהמשיך להתחרט עליו כל ימי חיי. עשיתי הרבה שגיאות. חוץ ממיתו, עשיתי את כל השגיאות. אבל אני לא מזניח את הטיפול בזה, ביני לביני. אני לא מנוול. אף פעם לא עשיתי למישהו רע בכוונה. ויזלטיר לא מודה בבדידות, אבל הוא כותב שירים כך שאין אפשרות להסתיר יותר מדי. אהבות עבר מוטלות. אישה בגומחתה, הרחק ממני, מחוץ לטווח ידי החמימה, המרחפת, המגששת כסומה במיטתי, הרחבה, המסתרעת, עד לקיר הלבן, הצונן. כתב בשיר חדש שפורסם בכתב העת מוזניים, שחוגג לו החודש יום הולדת. בשיר חדש אחר שפורסם באותו גיליון, קונצ'רטו לשלושה פסנתרים ותזמורת, כתב: קונצ'רטו לפסנתר אחד בלבד ולתזמורת, הוא הדבר המנגן עליי באמת, הוא הדבר המחולל בדמי הליל. בקודקודי ובחדרי הוא מפלח את חיזיונות המוות הקשים, אשר פורעים פרעות וחלומות התרדמה. ויזלטיר לא מסביר למה התכוון במילים חזיונות המוות הקשים. זו העבודה של הקורא, הוא אומר. השיר מוצא אל הים, שפורסם לראשונה ב-1981, הוא מצוטט ברשימה של גלעד מאירי, שמופיעה באותו גיליון, מתאר את ניסיונה של אמו לשים קץ לחייה. אמא שלי הייתה שחיינית כמעט מקצועית. היא הייתה שוחה 3 קילומטרים אל תוך הים וחזרה. בגיל 75.5 היא החליטה שמספיק. היא לא רוצה את החיים האלה יותר, אז היא תשחה לתוך הים והוא כבר ישלים את המלאכה. בשלב מסוים היא בכל זאת הסתובבה והתחילה לשחות חזרה לחוף. היא כבר הגיעה לאפיסת כוחות והמצילים הצילו אותה. כעבור 2 בגיל 78, היא מתה. אתה מבין את הרצון הזה שלה? אני לא הגעתי עדיין לרצון להתאבד, אבל אי אפשר לדעת. לפני הבחירות, ובתור מי שביקש להעמיק את העיסוק של השירה בפוליטיקה, מתבקש לשאול את ויזלטיר מה דעתו על המצב הפוליטי. מצד שני, מה עוד אפשר לומר? אז השאלה נשאלת בחצי פה. הוא מתברר שגם ויזלטיר לא רואה בזה נושא שיש טעם להרחיב עליו את הדיבור. מה זה משנה מה אני חושב? אנחנו במצב אסוני, קטסטרופלי. הידרדרנו מאוד מבחינת היותנו מדינה דמוקרטית נורמלית. זה לקח הרבה שנים ההידרדרות הזאת, שהתחילה ב-1967, עם החמדנות על השטחים. התהליך הזה לאט לאט קרסם את הדמוקרטיה, ובראש הדמוקרטיה המחורסמת יושב אכבר גדול שקרסם חלקים גדולים ממנה. אולי לא אכבר, אולי אכברוש. אז למי תצביע? אני מחליט למי אני מצביע בבוקר הבחירות. אני לא מוכן להקדיש לשאלה למי להצביע יותר מ-10 דקות. מעולם לא הייתה מפלגה שהזדהיתי איתה באמת, אז אני מצביע למי שבאותו רגע נראה לי הרע במיעוטו. אני קם, ובדרך לקלפי אני מחליט. דבר נוסף שויזלטיר כבר לא מוכן להקדיש לו זמן, הוא רומנים חדשים שמתפרסמים. רוב הספרים שאני קורא היום הם ספרים שכבר קראתי, כמו למשל הדבלינאים של ג'יימס ג'ויס, שקראתי כבר פעמיים ולאחרונה פעם שלישית. לגבי דברים חדשים אני קורא רק שירה, מחזות או עיון. אין לך יותר אמון בספרות? זה לא עניין של אמון. נשאר לי נורא מעט זמן. אני לא יודע כמה, אבל הוא מעט. אז אני קורא סיפורים קצרים. לקרוא רומן שלם של 300 עמודים זה בזבוז זמן מוחלט בשבילי. קראתי מאות רומנים טובים בימי חיי, תרגמתי עשרות רומנים. מספיק. אני מכיר את הרומן העולמי. לגבי הרומן החדש ממש של העשור האחרון, די, זה כבר לא העשור שלי. חגיגות יום ההולדת פחות מעניינות אותו לדבריו, הוא יותר מוטרד מהצורך לפרסם את שיריו החדשים שהולכים ומצטברים. אני רוצה לעשות את זה לפני שאקבל פתאום איזה אירוע מוחי. זה מה שמעסיק אותי. למה אני לא מתיישב לעשות את זה לפני שכבר לא אוכל לעשות את זה כמו שצריך? פתאום תפסתי, בעיקר אחרי המוות של עוז וכנז, שכולם הלכו. כולם נמוגים. וזהו, נשארתי אחרון. כתבתה של שני ליטמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.